בעזרת השם, חז"ל אומרים, דבר ביתו מה טוב. כשהם מגיעים לקראת אחד המועדים, אז צריך ללמוד קצת על המועד. וברוך השם, אנחנו ערב יום הכיפורים, עוד פחות מ-48 שעות, אז בעזרת השם נדבר קצת מה זה יום הכיפורים, מה המהות ומה אנחנו יכולים גם להרוויח ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום חסד מאוד גדול, שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, כמו שכתוב, כי ביום הזה יתאר עליכם מכל חטאותיכם. זה יום שהאדם יכול להתחדש לגמרי. מה שהיה היה, והעיקר להתחיל מההתחלה, כמו שאומרים בברסלב. שהאדם יכול להתחיל התחלות חדשות ביום הכיפורים. מדוע? כי המציאות שלנו בעולם הזה, כל אחד מאיתנו, אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם, ויש לנו, ברוך השם, גם יצר הרע שמבלבל אותנו ומטה אותנו הרבה פעמים. והרבה פעמים אנחנו טועים, כל אחד במה שהוא טועה. ביום הכיפורים זה היום שמסוגל לתקן את הכל ולהתחיל מההתחלה. זה בחינה של התחלה חדשה. מדוע הקדוש ברוך הוא עשה איתנו את החסד הזה, מה השורש והמקור של יום הכיפורים? אז למעשה כתוב בספר שנקרא פרקי רבי אליעזר, שכתב אותו רבי אליעזר אורקנוס, היה אחד, כידוע, היה אחד מגדולי התנאים, וכתוב שם שעקדת יצחק הייתה ביום הכיפורים. והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ביום הזה ייראה את אשר יאמר היום, מה ייראה? ייראה עוונות ישראל לפניי כל שנה ושנה, בזכות מה שאתה עשית, המסירות נפש שלך לעשות את הרצון שלי, לעקוד את יצחק, בזכות המסירות נפש הזאת, אז אתה קבעת וחקקת לכל הדורות יום שבו אני מכפר על כל עוונות ישראל. ועל היום הזה, מה היה אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? הקדוש ברוך הוא. מה, המקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז על זה רבי עקיבא אמר את זה על היום הזה. והתחלת, השורש של היום הזה, זה עקדת יצחק. ועקדת יצחק נקבע היום הזה ליום של חסד ומחילת עוונות לכל עם ישראל, לכל יהודי וכל הדורות. עוד דבר נוסף שהיה במשך הדורות, דבר גדול שהיה ביום הכיפורים, למעשה יום הכיפורים זה היום שבו קיבלנו את התורה. מדוע יום הכיפורים? אנחנו יודעים, הרי זה חג שבועות. מתן תורה, כידוע, היה בחג השבועות. אבל בחג השבועות קיבלנו את עשרת הדיברות. כל עם ישראל שמע, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אבל מיד אחרי יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו שיעלה להר סיני ל-40 יום, לקבל את כל התורה כולה. כי בזמן מתן תורה, עם ישראל קיבל רק את עשרת הדיברות. ובמשך 40 יום, הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו את כל התורה כולה. ואז, אחרי 40 יום, התאריך היה י' ז' בתמוז, יום אחד אחרי מתן תורה, שזה זין בסיוון, 40 יום זה י' זין בתמוז, משה ירד עם הלוחות הראשונים לתת את זה לעם ישראל. משה רבנו, מה שהוא למד ב-40 יום האלה, זה לא התורה שאנחנו היום קיבלנו ויודעים, אלא זה תורה אחרת. זה התורה שבעזרת השם עתיד משיח צדקנו ללמד אותנו. זה נקרא תורה, בלשון הקבלה והחסידות, זה נקרא תורה עתיקה סתימה. זה סודות התורה, זה פנימיות התורה. את התורה הזאת, עתיד המשיח ללמד אותנו. ואז משה רבנו קיבל את התורה הזאת, ואמור היה בי' ז' בתמוז לבוא לעם ישראל, לתת לנו, לעם ישראל, את הלוחות הראשונים, ולהתחיל ללמד אותנו את התורה הזאת. אבל, כמו שאנחנו יודעים, ביום הזה, ביום האחרון, היה את הניסיון הגדול של עם ישראל, הניסיון של חטא העגל, ומכיוון שעם ישראל לא הצליח להחזיק מעמד, ועשו את העגל, משה שבר את הלוחות, ולמעשה, בשבירת הלוחות, משה רבנו החזיר את התורה לקדוש ברוך הוא. זה נקרא, האותיות פרחו באוויר, ומשה רבנו, כמובן, שמשה רבנו לא עשה את זה מתוך כעס, מתוך הקפדה, הוא הבין, השיג במה שהוא השיג, שצריך להבין את זה גם מצד עצמו, אבל הבין מה שהבין, שעכשיו לא נכון לתת את התורה לעם ישראל. ואז, מיד אחרי חטא העגל, משה רבנו התפלל בשביל עם ישראל 40 יום, ואחרי 40 יום, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מחלתי כדבריך, סלחתי כדבריך, תעלה אליי לקבל פעם נוספת את התורה. בראש חודש אלול, שזה 40 יום אחרי, אחרי חטא העגל, ליתר דיוק 43 ימים אחרי חטא העגל, משה רבנו עלה לקבל את התורה פעם שנייה. זה היה ראש חודש אלול. בראש חודש אלול הוא קיבל אז את התורה שיש היום בידינו, כל התורה שיש בידינו זה התורה שמשה רבנו קיבל בפעם השנייה, ואז גם היו הלוחות השניים שהם שונים במהותם מהלוחות הראשונים, ובמשך 40 יום הוא למד את כל התורה, וירד לעם ישראל לתת את התורה, 40 יום מראש חודש אלול, זה יוצא בדיוק יום הכיפורים. ביום הכיפורים משה רבנו ירד לעם ישראל ונתן לנו את התורה. לכן קבלת התורה שיש היום בידינו, זה התחיל מיום הכיפורים, באותו יום שמשה רבנו ירד מהר סיני. יום הכיפורים זה יום של חסד מאוד גדול, שכל אדם יכול להתחיל את כל המציאות שלו, את כל המהלך חיים שלו מההתחלה. פירוש הדבר, כפשוטו, אנחנו צריכים לדעת, ביום הכיפורים יורד אור רוחני מאוד מאוד גדול, זה כתוב בזוהר הקדוש ובכתבי רבנו הארי, שיורד אור מאוד גדול, זה נקרא אור הכתר. אור הכתר יורד ביום הכיפורים על כל נשמות ישראל, ויש, הגמרא אומרת שגם אם האדם לא יודע את זה, אבל לפעמים הנשמה מרגישה את זה. בלשון הגמרא, הגמרא אומרת את זה בלשון הזאת, אי הוא לא חזילה, מזלה חזילה. הוא לא ראה את זה, המזל שלו ראה את זה. מה זה נקרא המזל? בקבלה המזל זה לא כמו במושג היומיומי, אלא בקבלה המזל זה נקרא שורש הנשמה של האדם. יש בכל אחד מאיתנו כוחות פנימיים, רוחניים מאוד גבוהים, אנחנו לא מודעים להם, אנחנו לא מכירים אותם, אבל לפעמים הם שולחים לנו איתותים, שולחים לנו איתותים. לכן קורה שפתאום האדם מרגיש כל מיני דברים שהוא לא יכול כל כך להסביר בשכל מה זה בדיוק, מה הוא בדיוק מרגיש. הרבה פעמים ההרגשות האלה הם נמשכים מהמזל. המזל זה השורש הנשמה של האדם. אז אנחנו רואים ביום הכיפורים, ואנחנו רואים יורד אור רוחני גדול מאוד, ואף על פי שבעיניים הגשמיות שלנו אנחנו לא רואים את זה, אבל הנשמות, פנימיות הנשמות מרגישות את זה. ואני לא יודע היום, אבל אני זוכר, היום סיפרתי את זה למישהו, אני זוכר שכשהייתי צעיר הייתי גר ברמת גן, אז עד היום אני זוכר את התמונה של רמת גן ביום הכיפורים. לא היה אף יום בשנה, כל רמת גן, לא היו רואים רכב אחד נוסע ברחובות, כולם מבתי כנסת, בדרך לבתי כנסת, יוצאים מבתי כנסת. מדוע דווקא ביום הכיפורים? ומכיוון שביום הכיפורים הנשמה של האדם נותנת לו הרגשה שמשהו אחר קורה פה. והקבלה מסבירה לנו מה זה, באמת קורה משהו אחר ביום הכיפורים, ומה זה מה שקורה. יורד את האור הזה שנקרא, בלשון הקבלה זה נקרא יורד אור הכתר, ונשמות ישראל, כל אדם, לפי המקום שבו הוא נמצא, לפי ההכנה שאדם עושה, הוא מרגיש איזושהי התרוממות. אם אנחנו בדרך כלל הולכים על הארץ, אז ביום הכיפורים יורד כזה אור שמרים אותנו קצת מעל הארץ. כמובן לא בגשמיות, אלא מצד הנפש, מצד ההרגשות הפנימיים, האדם מתרומם קצת ביום הכיפורים. ההתרוממות הזאת, שאדם מרגיש קצת מעל החומר, מעל הארציות, מעל המציאות היומיומית שלנו, לשורש שלו, הסיבה היא, האור הגדול הזה שיורד ביום הכיפורים עלינו. אז לכן, יום הכיפורים זה, לכן זה יום של חסד מאוד גדול, ואנחנו, יש לנו עוד יום כמעט יומיים, קצת פחות מיומיים, עד כניסת יום הכיפורים, אחר כך יום הכיפורים עצמו, זאת אומרת, יש לנו בערך יומיים וחצי, שהימים האלה, ממחר בלילה זה מתגבר מאוד, אבל כבר מעכשיו זה מתחיל כבר האור הגדול של יום הכיפורים לרדת. רבנו הארי הקדוש כותב בספר שנקרא שער הכוונות, אחד מהספרים היסודיים של הקבלה, וכותב שבלילה שלפני יום הכיפורים, זאת אומרת שזה מחר בלילה, בערך בשתיים, שלוש, לפנות בוקר, כבר מתחילה הערת יום הכיפורים. זו הערה מאוד מאוד מיוחדת, זה חסד מאוד גדול, לכן כדאי מי שיכול בזמן הזה, מכאן ואילך, קצת לקחת תהילים, תיקון הכללי, קצת לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הנשמות מרגישות שמשהו מיוחד קורה. עכשיו, היום הזה זה יום שמסוגל מאוד, אבל הפעולה של האור הגדול הזה שיורד על כל עם ישראל, על כל נשמות ישראל, הפעולה הזאת היא גם משפיעה לפי ההכנה שלנו. אנחנו צריכים להתכונן לקראת זה. יש דברים שאנחנו צריכים לעשות, וכשאנחנו עושים את הדברים הנכונים, אז הפעולה, הרושם שהאור הזה פועל הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שנעשה אם אנחנו לא מכינים את עצמנו. כי הזוהר הקדוש אומר, זה יסוד מאוד גדול שכתוב הרבה בספרים. אז הזוהר, אומר הזוהר הקדוש, שכל פעולה, כל פעולה נעשית לפי שני גורמים. כל כוס שתייה זה שפע גדול. כל כוס שתייה זה שפע גדול. יורד עכשיו שפע גדול. מאומן. זה בכלל. אז כל פעולה היא נעשית על פי שני צדדים. השני הצדדים זה אחד זה הקדוש ברוך הוא ואחד זה אנחנו. הקדוש ברוך הוא משפיע את ההשפעה. אבל אנחנו צריכים להכין את עצמנו, זה נקרא התערותא דלתתא, התעוררות מלמטה. אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקראת הקדושה שיורדת ביום הכיפורים. וחשוב מאוד לדעת בעצם מה אנחנו צריכים לעשות. מה אנחנו צריכים לעשות, מה אנחנו יכולים לעשות. ויש עצות, כמה עצות יסודיות מאוד, שברגע שאנחנו יודעים להתמקד עליהן, העצות האלה מאוד מאוד מועילות לכל הפעולה הרוחנית הגדולה של יום הכיפורים. אמרנו קודם שיום הכיפורים זה יום של מתאר אותנו. מה הכוונה מתאר אותנו? הכוונה שאם נגיד בלשון משל, אז הבגד קצת התלכלך ועכשיו מחפשים את הבגדים. הבגד שמתלכלך זה הנשמה. הנשמה שלנו קצת התלכלכה, קצת תאוות, קצת מידות לא טובות, מן הסתם... אני לא אומר על אף אחד אחר, אני יודע על עצמי שלא כל השנה זכיתי לסבלנות, קצת כעסתי, קצת הקפדתי, וקצת קינאתי, וקצת התגאיתי. אז עכשיו זה נקרא כתמים על הבגד. זה כתמים. ההתנהגות לא טובה של האדם גורמת לו כתמים. ביום הכיפורים אנחנו מחפשים את הבגדים, מחפשים את הנשמה. הנשמה עוברת כיבוס. וחלק מעניין הכיבוס זה שאנחנו מקבלים על עצמנו. אנחנו רוצים... מכאן ואילך, לא להתנהג, לא לעשות טעויות שעשינו בעבר. אז פה השאלה מתעוררת, באיזה אופן אנחנו מקבלים על עצמנו לא לחזור על טעויות. נניח שאנחנו מתבוננים ואנחנו רואים שקנאה זה מידה לא טובה, כעס זה מידה לא טובה, גאווה זה מידה לא טובה. כל מיני תאוות של העולם הזה, הם רק מזיקים לנו, רק מפריעים לנו. ואנחנו ביום הכיפורים, גם בהכנה ליום הכיפורים, ביום הכיפורים עצמו, אנחנו מקבלים על עצמנו שיותר לא נחזור לעשות את מה שעשינו. ופה מתעוררת השאלה, מי מאיתנו יכול להגיד ביום הכיפורים, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, נרגיש התעוררות מאוד גדולה, התעוררות רוחנית מאוד גדולה, האם אנחנו יכולים לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אני מבטיח לך, אני יותר לא כועס. נניח עכשיו ניקח את מידת הכעס. האם מישהו מאיתנו יכול לבוא להגיד את זה לקדוש ברוך הוא? לא, אנחנו יכולים להגיד. השאלה, איזה תוקף יש לדבר? עכשיו אנחנו ברוך השם, אנחנו מרגישים טוב. בדרך כלל גם האדם מ-10 בבוקר כבר גם אין לו כוח לריב עם אף אחד, גם אין לו כוח לחוס, הוא בצום. אז אין לו גם כוח לריב ולחוס על אף אחד. אז אנחנו לא נריב, בעזרת השם ביום הכיפורים לא נריב ולא נכעס. האם אנחנו יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אבינו, מלכנו, חטאנו לפניך, כעסנו, אנחנו מקבלים על עצמנו לא לחוס יותר. אנחנו מבטיחים לך לא נכעס. אפשר להגיד את המילים האלה, אבל האם באמת למילים האלה יש תוקף? אז באמת למילים האלה אין תוקף. מדוע לא? מכיוון שאיך אומרים חכמים, אדם לא שליט ברוחו. בסדר, אז עכשיו אני לא כועס, אבל אני יודע, זה שנה יום כיפורים יוצא יום שבת, אני יודע מה יהיה ביום ראשון או ביום שני, מישהו יבוא ובדיוק יתפוס אותי ברגע החולשה שלי ויגיד לי איזה מילה מעצבנת, אני יכול לדעת, יכול להבטיח שאני לא יוכס, איך אדם יכול להבטיח למישהו, ובוודאי כל שכן לקדוש ברוך הוא שהוא לא יכעס, הוא לא יקנה, הוא לא יתגאה, הוא לא יחפש כבוד, הוא לא... מישהו יכול להבטיח כזה דבר? מי שקצת אמיתי ומסתכל על עצמו ומכיר קצת את עצמו, הוא יודע שהוא לא יכול להבטיח כאלה הבטחות. אני יודע מחר, מה ילד יום? מחר בבוקר אנחנו, יהיה לנו ניסיון, ומי יודע, יהיה רצון שנזכה לעמוד בו. אבל זה, הניסיונות הם לא קלים ולא פשוטים. אז השאלה פה שמתעוררת, ביום הכיפורים, הרמב״ם כותב את זה, ועוד חשוב מאוד לקבל על העתיד. לרצות, להגיד לקדוש ברוך הוא שאנחנו מכאן הולכים בדרך אחרת. באיזה אופן אנחנו יכולים להגיד לו את זה? אם אנחנו נבטיח לו שאנחנו יותר לא נתנהג שלא כראוי, באמת להבטחה הזאת אין תוקף. אין תוקף, כי אנחנו לא שולטים על עצמנו. לכן השאלה היא, פה מתעוררת השאלה, איך אנחנו באמת יכולים לקבל על עצמנו דבר שיהיה כלפי העתיד. ופה רבי נחמן מברסלב מגלה לנו יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. רבי נחמן אומר, בוודאי שאתה לא יכול להבטיח, לאף אחד אתה לא יכול להבטיח, בוודאי שאתה לא יכול להבטיח לקדוש ברוך הוא, שמי כאן ואילך אתה תתנהג בדרך כזאת וכזאת. הלוואי שהיינו יכולים להבטיח ולקיים את זה. אבל האמת היא שאנחנו לא יכולים. אומר רבי נחמן, שאדם לא יכול לקבל על עצמו. מה כן האדם יכול לקבל על עצמו? להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לכעוס יותר. האדם יכול לקבל על עצמו רצונות טובים. פירוש הדבר, שאנחנו אומרים רצונות טובים, משמעות הדבר, זה לא שאנחנו באים ומבטיחים לקדוש ברוך הוא, אבא, מכאן ואילך אני לא כועס יותר. זה אי אפשר להגיד. מה אנחנו כן יכולים להגיד? אנחנו יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים לכעוס יותר. ועד רבה, ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו לא שולטים על זה, ואנחנו צריכים שיעזרו לנו, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לו, אנחנו לא רוצים לכעוס, אני לא רוצה להתגאות, אני לא רוצה לקנא, אני לא רוצה להסתכל בדברים שלא טוב לי להסתכל, ואני מאוד אוהב עוגות גבינה, אבל יש עוגות גבינה לא כשרות, תעזור לי להתגבר על התאווה שלי לעוגת גבינה, אבל אני לא רוצה, ברגע שאדם מגלה את הרצון שלו לפני הקדוש ברוך הוא, ומבקש מהקדוש ברוך הוא, אדרבה, תעזור לי, תעזור לי אתה ללכת בדרך הזאת, כי בלי שאתה תעזור לי, אני לא יכול, כמו שהגמרא אומרת, לולא הקדוש ברוך הוא מסייע, אינו יכול, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו, אנחנו לא יכולים לקיים את הדברים האלה. אבל מגלה לנו רבי נחמן יסוד מאוד מאוד גדול ועמוק בדבר הזה. אומר רבי נחמן שעיקר הבחירה של האדם בעולם הזה זה הרצון שלו. האדם לא יכול לשלוט על המעשים, על המחשבות, על הדיבורים. מדוע? כי המחשבות והדיבורים שלנו, כתוב בספרי הקבלה, זה נקרא רוח היא באנוש. מה הכוונה רוח היא באנוש? יש רוחות, רוחות רוחניים, לא רוחות גשמיים. כשהרוח הרוחנית עוברת דרכנו, צריך לדעת, אנחנו בעצם נפעלים על ידי הרוח הזה. פתאום יורדת איזה רוח על האדם, וברגע שיורדת הרוח הזו על האדם, אז האדם, אם הוא רוצה ואם הוא לא רוצה, הוא ילך עם הרוח הזאת. אם עכשיו יורד פתאום על האדם איזה רצון, איזה דמיון, הוא רוצה עכשיו לנסוע לברזיל, אז הרוח הזאת תתחיל להפעיל אותו. כל החיים שלו יתחיל לפעול כדי להגיע לברזיל. כי הכוחות הרוחניים פועלים בתוכנו פעולות רוחניות מאוד מאוד חזקות. לכן, אומר רבי נחמן, אנחנו לא יכולים להגיד, לקבוע מה אנחנו נעשה. כלומר שהכוחות הנפשיים והרוחניים שעוברים יכולים לקחת אותנו. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. אדם קם בבוקר, הוא לא יודע עוד שעתיים איפה הוא יהיה. ועוד שעתיים הוא יכול להיות בצד השני של כדור הארץ, אם לא בגשמיות, ברוחניות. פתאום הוא נמצא בכלל במקום אחר לגמרי. לכן, אומר רבי נחמן, אם כך, אם זה המציאות, אז איך האדם יכול לשלוט על חייו? באיזה אופן האדם יכול לשלוט על חייו? איך האדם יכול לכוון את החיים שלו? ופה הוא אומר לנו את היסוד הגדול הזה. הוא אומר, אדם לא יכול לקבוע, אדם יכול לרצות דברים. ועל זה חז"ל גילו לנו את הסוד הגדול הזה. בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו. לא בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, אלא בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. וזה יסוד מאוד מאוד עמוק, הדבר הזה. שהקדוש ברוך הוא באמת, באמת למיטה, הוא מניע אותנו. הוא מניע אותנו לכל מקום. כל מה שעבר עלינו, הוא מניע אותנו. אבל, על פי מה הוא מניע אותנו? הוא מניע אותנו על פי הרצונות שלנו. כשאדם יודע, כשאדם מבין, יש מקומות טובים, יש מקומות לא טובים. כדי להגיע למקומות הטובים, אני לא יכול לקחת את עצמי ולהביא את עצמי למקומות הטובים. מה אני כן יכול לעשות? אני יכול לרצות להגיע למקומות האלה. כי הרצון, מכיוון שהוא פנימי, הוא נובע מתוך הנשמה של האדם, אז הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב לגודל הכוח שיש ברצון. אבל צריך לדעת כלל גדול, כלל גדול בבריאת העולם. הרצון מניע את כל העולם. צריך לדעת, כל דבר שקורה בעולם היה קדם לו רצון. לא תמיד אנחנו יודעים את זה, לא תמיד אנחנו רואים את זה. לכן, רבנו ארי הקדוש, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו לגלות לנו את כל סודות התורה, והוא כתב ספר מאוד מאוד גדול, שלמעשה כל סודות העולמות נמצאים בתוך הספר הזה, וסיפור בריאת העולם, וכל ההשתלשלות, וכל הנשמות, בעבר, הווה ועתיד, הכל נמצא בתוך הספר הזה. הספר הזה נקרא עץ חיים. ובספר הזה רבנו ארי מלמד אותנו את כל סדר בריאת העולם, באיזה אופן זה היה. כפי שהוא גילו לו משמיים את כל הסודות האלה. ולכן הספר עץ חיים שמתחיל בבריאת העולם, מתחיל בלשון הזאת. אומר רבנו ארי הקדוש בתחילת הספר עץ חיים. בתחילה הכל היה אור אינסוף פשוט. עלה ברצונו לברוא את העולמות, ומכאן כבר התחילו פעולות. פעולות של בריאת העולם, שהכל כתוב בספר עץ חיים. אם אנחנו קוראים את השורות האלה, נתבונן טוב איזה פעולה ראשונה אנחנו מזהים בבריאת העולם. בהתחלה הכל היה מציאות לא נתפסת. זה נקרא אור אינסוף פשוט, אנחנו לא תופסים את זה. לא מבינים. לא מבינים את המציאות הזאת. מציאות שלא קשורה להשגה שלנו. מה הפעולה הראשונה שאנחנו מזהים אצל הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם? אומר רבנו ארי הקדוש, עלה ברצונו. הרצון זה היה התחלת הכל. כשהקדוש ברוך הוא רצה, מכאן לאט התחילו להיות פעולות שיוצאות מן הרצון, מן הכוח אל הפועל. אומרים המקובלים שמכאן אנחנו לומדים את היסוד הגדול, מבריאת העולם אנחנו לומדים את היסוד הגדול בתוכנו, בתוך כל אדם. לכל אחד מאיתנו יש נשמה, יש כוחות רוחניים. אנחנו מרגישים את זה, המחשבה, ההרגשה שלנו, זה הכל מציאות רוחנית פנימית בתוכנו. המציאות הזאת היא חושבת, אנחנו חושבים, אנחנו מרגישים, אנחנו אוהבים, אנחנו שונאים, אנחנו שמחים, אנחנו עצובים. יש בתוכנו מציאות שלמה שבעצם קיימת ונמצאת בתוכנו. כל דבר שקורה לנו, לומדים את זה המקובלים, מי הארי הקדוש, כל דבר שקורה בתוכנו, הכל מתחיל מהרצון. ברגע שאדם רוצה משהו, אז בשמיים מתחילים לגלגל דברים שילכו בכיוון הרצון שלו. אבל, מסביר רבי נחמן, שלא מספיק פעם אחת לרצות. יש סיבות עמוקות, זה לא מספיק פעם אחת לרצות דבר, אלא אדם צריך להיות חזק ועקשן ברצון. הפירוש הדבר, שאנחנו צריכים להבין מה באמת טוב, מה אמיתי בחיים שלנו, במציאות שלנו, ולהבין מה לא טוב, בהתחלה בהבנה, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. קודם כל להבין מה הטוב, מה לא, מהו הלא טוב, מהו האמת ומהו השקר. ברגע שאדם יודע, ויודע לדעת, לזהות מה הטוב ומה האמת, אנחנו עדיין לא יכולים לחיות על פי האמת הזאת, על פי הטוב הזה. מדוע? כי יש בתוכנו גם כוחות מנוגדים, לכן אנחנו לא יכולים ברגע אחד, אדם יכול לדעת, ובאותו רגע יש לו איזו השתוקקות גדולה מאוד למציאות מסוימת, הוא עוד לא יכול להיות במציאות הזאת, הוא יכול להרגיש משהו מהמציאות הזאת, או להיות מחובר זמנית עם המציאות הזאת. אבל כדי להתחבר עם המציאות הזאת באופן קבוע, אומר רבי נחמן מברסלב, היסוד הראשון, זה לא היחידי, אבל היסוד הראשון והחשוב ביותר, אדם ירצה, ישאף להגיע אל המקום הזה. לכן הוא אומר רבי נחמן, אם אדם יודע, לדוגמה, אדם יודע שמידת הכעס היא מידה לא טובה. מה ההפך ממידת הכעס? סבלנות, ערך אפיים. עכשיו, זה המידה הטובה, זה המידה הלא טובה. אז ערך אפיים וסבלנות זה המידה הטובה. אומר רבי נחמן, מה אנחנו צריכים לעשות? כל יום לשאוף אל המידה הטובה הזאת. אם אדם, אפילו הכעסן, האדם הכעסן, הכי כעסן בעולם, אין יותר כעסן ממנו. רק קצת מרגיזים אותו, אז הוא מפרק פה בתים. ויש כאלה בני אדם. אז איך אדם רוצה עכשיו לא להיות במקום הזה? מה הוא יעשה? אדם כל יום יגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להיות במקום הזה, אני רוצה להיות במקום הטוב. אומר רבי נחמן, עצם העובדה שכל יום אנחנו מגלים לפני הקדוש ברוך הוא את הרצון הטוב שלנו, הרצון הטוב שלנו מוליך אותנו. אנחנו לא רואים את זה בעיניים שלנו. ולפעמים נדמה לאדם לא רק שזה לא הועיל מה שהוא רצה את הטוב, אלא הוא רואה שהפוך מתגבר עליו, בדיוק המידה הפוכה מתגברת עליו. אומר רבי נחמן, לפי האמת, אומר רבי נחמן, אל תשים לב לזה בכלל. מדוע לא? מכיוון שמה שקורה פה במציאות שלנו זה עניין אחד. מה מוליך אותנו ומה בונה את העתיד שלנו ואת ההמשך, זה הרצון שלנו. ואם אדם יהיה חזק, אדם ייקח, רבי נחמן רצה להגיד את זה בלשון של הפרזה, הוא אמר, אם אדם ייקח מקל של מטטה וירצה מאוד שהוא יהפוך להיות רובה, הוא אמר, הוא גם יכול להפוך אותו להיות רובה. מה, תיקח מקל של מטטה, במשך כמה שנים תגיד לו, אתה לא מטטה, אתה רובה. אז אומר רבי נחמן, אז המטטה יהפוך להיות רובה. כמובן, שהוא אמר את זה קצת בבדיחותה, הרצה להדגיש את הנקודה החזקה מאוד, שעד כמה הרצון של האדם יכול לפעול, יכול לפעול במציאות שלו, בחיים שלו. זה היסוד הראשון של התשובה של הימים האלה ויום הכיפורים. עכשיו זה זמן, זה עת רצון, כמו שאמרנו קודם, זה עת רצון מאוד מאוד גדולה. אנחנו צריכים בימים האלה לגלות לפני הקדוש ברוך הוא את הרצונות הטובים. אם אדם יודע מה האמת ומה הטוב, אז בוודאי שיגיד, יפרט את זה. יגיד, אני רוצה להיות בעל מידות טובות, אני רוצה להתרחק מתאוות מיותרות של העולם הזה. כי תאוות מיותרות, יש תאוות שהן חלק מהבנייה של החיים. אבל יש תאוות שהן הכי הרסניות של החיים. ולמעשה כמעט כל ההרס שקורה לחיים של האדם, זה בא מהתאוות שלו. כי התאווה היא מקלקלת לאדם את כל החיים שלו. כמו שקצת התבוננות אפשר לראות את זה. היום אפשר לראות את זה. אז האדם יודע מה הטוב ומה האמת, בימים האלה אדם צריך להתחבר מאוד עם הנקודה ולהאמין. הרצון שלי זה באמת מה שמוליך אותי. זה באמת מה שמפעיל אותי, זה עכשיו מה שאני ארצה. ואין ימים במשך כל השנה, ימים כל כך פועלים את הפעולה של הרצון כמו עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה ובעיקר יום הכיפורים, למעשה זה כמו ימים, חז"ל אומרים משל בזה, שיש מלך, ולהיכנס למלך זה לא פשוט. כולם רוצים להיכנס למלך, כולם אוהבים את המלך, רוצים להיכנס לפני המלך, זה לא פשוט להיכנס לפני המלך. צריך לעבור הרבה 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 מהלכים. ביום הכיפור, בעשרת ימי תשובה, אומרים חז"ל, המלך יצא לשדה, המלך יצא לרחובות, הוא איתנו. מה הכוונה? זה משל. הנמשל הוא שזה השערים של התפילה, של הבקשה, של הרצונות, מאוד מאוד פתוחים בימים האלה. וכל יום מראש השנה זה הולך ומתגבר, שהשלמות והמעלה הכי גדולה זה יום הכיפורים. ויום הכיפורים נעשה, זה כמו שהקדוש ברוך הוא, המלך, מקשיב לכל אחד מאיתנו. ומה הוא מקשיב לנו? הוא שואל אותנו בפשטות, מה אתה רוצה? תגיד לי. הנה, זה היום שאני שומע לך באופן אישי. באתי אליך, ספר לי מה אתה רוצה. לכן, מעכשיו, וכמו שאמרנו קודם, ממחר בלילה זה מתחזק מאוד, זה מתעצם מאוד, מחר בשעה בין 2-3 בלילה זה מאוד מאוד מתעצם הבחינה הזאת, עד שיוצא יום הכיפורים, כל מה שאנחנו או הערה של יום הכיפורים, שזה נקרא הערת הכתר, זה אור גבוה מאוד, זה מתחיל מלילה שלפני יום הכיפורים, לפני עלות השחר. כך אומר רבנו אריה הקדוש. לכן יש כאלה שנוהגים לעשות כפרות דווקא מחר בלילה לפנות בוקר. כי איך רבנו אריה הקדוש יש לו לשון כזאת? החסדים העליונים מתעוררים בשעה הזאת. מתחילים להתגלות החסדים של יום הכיפורים מחר לפנות בוקר. זה מרבן נוערי. כן, אבל בעזרת השם בסוף אפשר לשאול שאלות, ככה זה יסיט את הנושא. אז בסוף אפשר, אין בעיה, אבל אז זה הדבר הראשון. הדבר הראשון זה היסוד הראשון של התשובה וההכנה והעבודה של יום הכיפורים זה לדעת את גודל המעלה וגודל הכוח של הרצונות, ורבי נחמן כותב, זה עד כדי כך חזק, הוא אומר, אפילו אם האדם נמצא כרגע, יש בכמה מקומות זה כתוב, בשיחות הר"ן ובליקוטי הלכות של התלמיד של רבי נחמן, רבי נתן, אז הוא כותב את זה בליקוטי הלכות, אומר רבי נחמן ורבי נתן, שניהם אומרים, שאפילו אם האדם עכשיו נמצא במקומות מאוד מאוד לא טובים, מאוד לא טובים, אבל אם הוא כל יום יגלה את הרצון לפני הקדוש ברוך הוא, ולא יתפעל מכל מה שקורה לו. מה שקורה קורה, אבל הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, וכל יום הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה את הטוב, אני רוצה את האמת. הוא אומר בלשון הזאת, גם רבי נחמן וגם רבי נתן אומרים, בלי שום ספק, זאת אומרת זה לא 99%, אלא ב-100%, כל המציאות של האדם תתהפך לטובה, ולא רק שהיא תתהפך לטובה, אומר רבי נחמן, גם מה שהיה, שהוא היה במקומות לא טובים, גם זה יהיה לטובה. זאת אומרת, יהיה טוב גם מהלא טוב. גם את הלא טוב הוא יהפוך לטוב. כי באמת, יש מציאות שהלא טוב בעצמו מתהפך להיות טוב. מה הכוונה? כל המידות הלא טובות, והתאוות, והשיגונות, שעברו ועוברים על כל אחד מאיתנו, ברגע שאדם מתחזק מאוד ברצונות, אז יש לשון בספר ליקוטי הלכות, שאומר גם זה יתהפך להיות הכנה וכלים לקבל את האור אינסוף. כוונה לקבל מדרגות רוחניות מאוד גבוהות. מה יתהפך להיות הכנה וכלים? אומר רבי נתן, בלשון מפורשת מאוד, אומר גם העבירות שעשה האדם יתהפכו להיות כמו מצוות, שזה יהיה סיבות וכלים לקבל מדרגות רוחניות גבוהות. ולמה זה ככה? זה סוד. יש סוד בדבר. יש בזה סוד מאוד גדול בדבר הזה. אז על כל פנים, ההלכה למעשה הראשונה, העצה הראשונה בעניין של יום של התשובה, זה ההתחזקות וההתעוררות ברצונות טובים, וכנגד הדברים הלא טובים, אומר רבי נחמן, זה נקרא מחאה כנגד הרע, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה את הטוב, אני לא רוצה את הלא טוב. עכשיו כל אחד יודע מה יש לו להגיד בזה, מה זה הטוב, כל אחד יתבונן מה זה הטוב, מה הוא רוצה, באמת מה הוא רוצה, וזה לא משנה כרגע אם אתה יכול להגיע לזה, אולי זה דמיוני לגמרי, אבל תרצה את הטוב, תעשה מחאה כנגד הלא טוב. זה היסוד הראשון בתשובה. ובאמת, בימים האלה זה מאוד מאוד גדול, הפעולה הזאת. אבל אנחנו צריכים לדעת שההצעה הזאת היא טוב מאוד מאוד ללכת איתה כל יום ויום, כל השנה. לא רק היום ללכת עם ההצעה הזאת, אלא כל השנה ללכת עם הדבר הזה. זה נקודה אחת, זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, ויש כידוע שהעבודה שלנו בכלליות, העבודה, התפקיד של האדם היהודי, בכלליות זה מתחלק לשתי בחינות. אחד זה בין אדם לחברו, אחד זה בין אדם למקום. בוודאי שהנושא של בין אדם לחברו הוא נושא שאפשר לדבר עליו ולהתבונן בו מהרבה הרבה מאוד צדדים ובחינות, ואותו דבר גם בין אדם למקום. אבל נגיד היום דבר אחד בין אדם לחברו ודבר אחד בין אדם למקום, שהם למעשה השורשים והיסודות. כמו שרבי נחמן מברסלב גילה את העשרה מזמורי תהילים, הוא אמר זה תיקון הכללי, אז זה, מה שאנחנו אומרים, זה התיקון הכללי בין אדם לחברו, ויש עוד תיקון הכללי בין אדם למקום. ובעזרת השם נדבר על שתי הנקודות האלה, שנדע בימים האלה להתבונן בשתי הנקודות האלה. אחד הדברים, אולי זה הדבר החשוב ביותר, יותר משהקדוש ברוך הוא מקפיד, שימו לב, זה דבר מאוד חשוב, יותר משהקדוש ברוך הוא מקפיד איך אנחנו מתנהגים איתו, הקדוש ברוך הוא מקפיד איך אנחנו מתנהגים עם החברים שלנו, עם בני אדם. הבן אדם לחברו זה למעשה היסוד, יסוד עליון מאוד מאוד אצל הקדוש ברוך הוא. האדם יכול להיות כלפי הקדוש ברוך הוא הצדיק הכי גדול, ברגע שהוא לא יודע איך להתנהג בן אדם לחברו, מה הקדוש ברוך הוא אומר עליו? יש לך נזם זהב, אבל זה באף של חזיר. כל מה שאתה עושה בשבילי, כל מה שאתה עושה בשבילי, לא שווה לי, אם אתה לא יודע איך להתנהג עם החבר שלך, עם בני אדם. כי ההתנהגות בין אדם לחברו, למעשה צריך לדעת, זה יסוד התורה. יש לנו מצוות. יש לנו מצוות תפילין, מצוות שבת, ציצית, וכן הלאה. המצוות, הזוהר הקדוש אומר, המצוות זה לא התכלית. מצד חוכמה נעלמת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים איך להגיע אל התכלית. מה התכלית של המצוות? התכלית של המצוות, יש כמה תכליות שאנחנו צריכים להגיע אליהן. התכלית הראשונה של המצוות זה בין אדם לחברו. להיות אדם שהוא טוב בין אדם לחברו. ברגע שהמצוות לא מביאות את האדם למקום של תיקון המידות שלו בין אדם לחברו, המצוות לא השיגו את מטרתם. זה לא שהמצוות זה דבר שרירותי. תקיים את זה, תקבל פרס, תקבל שכר. אם אתה תשמור שבת, אני נותן לך גן עדן. זה לא כך. השמירת שבת, התפילין, כל מצווה ומצווה, לתת צדקה, זה נועד להביא אותנו בעצם אל המקום הנכון. והמקום הנכון, היסוד הראשון זה התיקון בין אדם לחברו. לכן זה יסוד כל התורה. מידות טובות, תיקון המידות, זה היסוד של כל התורה כולה. אנחנו שומרים תורה כדי להגיע למידות טובות. כדי לתקן את עצמנו. תיקון המידות, יש הרבה מאוד מידות. ואמרנו, אנחנו רוצים להתמקד בנקודה אחת, אבל הנקודה הזאת היא שור של כל המידות. אם זוכים לתקן את הנקודה הזאת, אז זה עוזר לנו ומשפיע מאוד מאוד שנזכה למידות טובות. ואם לא נתקן את זה, זה גורל שאנחנו הולכים לכיוון השני. מה זה הדבר הזה? אומר אחד מגדולי המקובלים הרב האשלג, שהוא חיבר את הפירוש הידוע שנקרא סולם, פירוש הסולם על הזוהר הקדוש ועל על כתבי רבנו ארי, והרב אשלג אומר יסוד מאוד גדול. הוא אומר שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא בתוך האדם שני כוחות מאוד מאוד יסודיים. שני כוחות מאוד מאוד יסודיים ומאוד מנוגדים זה לזה. כוח אחד זה הרצון לקבל. האדם רוצה לקבל. אם אנחנו, כל אחד מאיתנו יתבונן באיך הוא חושב, איך הוא פועל, איך הוא מדבר, אנחנו נלמד בהתבוננו, כשאדם מתחיל להתבונן, הוא יראה כמה שאנחנו נראה על עצמנו, כל אחד מאיתנו יראה, ואין בזה אשמה כלפינו, כי כך נבראנו, האדם יראה כמה הוא רוצה לקבל מהסביבה. אדם מאוד אוהב לקבל מתנות, אדם אוהב לקבל תשומת לב, אדם אוהב לקבל כבוד, אדם אוהב להתגאות, להרגיש מורם מעם, שכולם יודעים את זה וכתבו עליו בעיתון, ויותר מכל, או על כל פנים, אחד הדברים הקשים מאוד מאוד בעניין הזה של הקבלה, זה עניין הממון. עניין הממון זה אחד הדברים הכי קשים. אבל רבי נתן כותב בספר לקוטי הלכות, חז"ל אמרו, לא חז"ל אמרו, כתוב, יש כזה מימרה בעולם, דיבור כזה בעולם. אתה רוצה שיהיה לך חברים טובים, אתה רוצה להישאר ביחסים טובים עם בני המשפחה, אל תעשה איתם עסקים. לכאורה, אני לא מבין. הפוך, יש לי חברים טובים, ואני, אתה יודע, אני כבר שנים מסתדר איתם, אני מסתדר איתם מאוד טוב. עד רבה, עכשיו אני צריך לעשות עסק עם מישהו, יותר, הרבה יותר הגיוני שאני אעשה עם חברים טובים. אנחנו חברים טובים, עד רבה, אז בן משפחה, אח שלי, בן דוד שלי, הרבה יותר הגיוני לעשות כן עסקים עם חברים ובני משפחה. ובכל אופן, יש כזה דיבור בעולם, אתה רוצה להישאר עם חברים טובים, אל תעשה. למה לא? אתה יודע, הנה, אתה יודע, היהודי הזה רובן, אני כבר 15 שנה, אתה יודע איזה חברים טובים אנחנו? אתם חברים טובים? אל תעשה איתו עסקים. לכאורה, למה? באמת, למה? למה לא? כתוב בספרי הקבלה והמוסר יסוד מאוד מאוד גדול, דבר קצת מבהיל. אדם יש לו תכונות מסוימות, אדם יש לו מידות, אופי, אוהב דברים, לא אוהב דברים, כל אחד ואחד. אז יש אדם שאנחנו מכירים אותו, מגדירים אותו, תכונות של אופי שלו. ברגע שהאדם הזה, וזה הולך על כולנו, ברגע שהאדם הזה מתחיל להתעסק עם ממון, תדעו לכם, זה בן אדם אחר לגמרי. איך שאדם מגיע לעניין של ממון, האדם מקבל מידות אחרות, תכונות אחרות, אופי אחר. זה מבהיל עד כמה שאדם משתנה ברגע שהוא מגיע לממון. הייתי אנשים כל כך בעלי חסד ונתינה ומידות טובות, ברגע שהגיע העניין של הממון, היה ממש, הייתי בן אדם אחר לגמרי. הממון יש לו כזה כוח שהוא כל כך משנה אותנו, משנה את כל את כל המציאות שלנו. לכן חז"ל אומרים, אחד מהדברים שנפשו של האדם חומדת זה ממון. יש בזה כוח פנימי מאוד מאוד חזק בדבר הזה. כמה אנחנו אוהבים לקבל ממון. אז הרי בן אדם, אתם יודעים, אם לו יצויר שהיום ב-12 בלילה, לא, ניקח נקודת חצות, זמן חצות זה עת רצון. נניח בעת רצון, היום ב-21 בחצות לילה, אז מישהו ידפוק לנו על הדלת ויכניס מזוודה שמלאה שטרות. שטרות שאתם יודעים איזה יום כיפורים יהיה לנו? אנחנו נהיה בעולם האצילות ביום הכיפורים הזה. אבל בואו מעלה את האדם לעולמות עליונים מאוד. ברגע אחד, אדם מקבל, בפרט אם זה חבילות מסודרות, אדם, כל חבילה אדם עולה עוד עולם, מתפשטים לגמרי בגשמיות. אני הכרתי כמה אנשי עסקים שאמרתי לעצמי שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא שאני אזכה ללמוד תורה כמו שהם מוסרים את הנפש בעסקים. יש אנשים 18-20 שעות כמעט לא אוכלים, לא שותים, לא מתעייפים, לא רוצים בכלל שום תאוות מהעולם הזה. למה? הוא יודע שהוא יקבל ממון, הולך להרוויח פה עסק גדול. הפעם דיברתי עם מישהו שהוא נמצא במקום הזה, אמרתי לו, תדע לך, אתה מאוד חיזקת אותי. שאל אותי למה, אמרתי לו, לימדת אותי איזה מדרגות אפשר להגיע בלימוד התורה? לא ידעתי שאפשר להגיע למדרגות כאלה. 20 שעות ביממה כל יום, הוא כל כולו שהביתי הדולר ללגדי תמיד. יש כזה תבחינה. כל זה, כל הדברים האלה, זה חז"ל אומרים, נפשו של אדם חומדת. זה, השורש של הדבר הזה, הרצון לקבל. אנחנו רוצים לקבל דברים. אנחנו רוצים לקבל אוכל טוב, וכן הלאה, כל הדברים שאנחנו יודעים. הרצון לקבל, אי אפשר, ודאי שאי אפשר לבטל אותו, זה חלק מהחיים שלנו, זה חלק מהמציאות שלנו. אבל אומר בעל הסולם, יסוד מאוד גדול, הרצון לקבול זה כוח אחד בנפש האדם, אבל הקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו עוד כוח אחד. ומה זה הכוח שהוא עומד כנגד הרצון לקבל? זה נקרא הרצון לתת. כמו שיש רצון של קבלה, לאדם יש גם רצון של נתינה. אומר בעל הסולם דבר נפלא מאוד, יסוד נפלא מאוד, אומר. כל העבודה שלנו פה בעולם הזה, בבחינה של בין אדם לחברו, זה לאט לאט, לאט לאט. אי אפשר בבת אחת, זה עבודה של שנים. העבודה שלנו זה להפוך את הרצון לקבל, להפוך אותו לרצון לתת. במקום שאנחנו נהיה מקבלים, רוצים לקבל, הפוך. שהאדם יגיע למצב שכל כולו רק רוצה לתת. אומר בעל הסולם, שזה דבר נפלא, אומר באמת, בנפש האדם, בנפש כל אדם, באמת בנפש כל אדם, יש רצון פנימי מאוד מאוד חזק לתת לזולת. אבל הרצון הזה הוא חבוי, הוא מכוסה בכל מיני כיסויים. שמה עם הכיסויים? הרצון לקבל. הרצון שלנו לקבל, הוא מסתיר מאיתנו, הוא מונע מאיתנו להגיע לגילוי הזה שבתוכנו, להרגיש בתוכנו את הרצון של הנתינה. אומר בעל הסולם, שהעבודה של האדם בעולם הזה, זה להפוך את הרצון לקבל לרצון לתת. איך אנחנו, באיזה אופן אנחנו הופכים את הרצון לקבל לרצון לתת? אז אומר דבר נפלא, אומר, אם האדם יקום בבוקר ויחליט, מעכשיו אני לא מקבל, רק מה שאני חייב כדי לחיות, אני רק נותן, מתחיל לחפש מה הוא יכול לתת. האמת, לא נחזיק מעמד. אדם שילך בדרך הזאת לא יחזיק מעמד. אני רוצה להגיד מניסיון, גם ראיתי קצת על עצמי, גם על אחרים, שהיה אנשים שרצו לקבל על עצמם את ה... קיבלו את זה וזה עיר להם והתחברו עם העניין הזה ורצו להיות נותנים, ברגע שהולכים יתר על המידה, לא לפי המדרגה הנכונה, תוך כמה שעות, לא כמה ימים, תוך כמה שעות האדם אומר, לא רוצה לשמוע מהדברים האלה, תעזבו אותי, אני מקבל, תנו לי לחיות את החיים שלי וזהו. מדוע? כי הדברים האלה הם כל כך עוצמתיים בתוכנו, שצריך לעבוד עליהם בזהירות, בעדינות, להבין, זה פנימיות הנשמה שלנו, זה פנימיות הנפש שלנו, הדברים האלה. צריך ללמוד להכיר את זה, ומה כן? כן, אנחנו כן צריכים לעבוד על זה. צריך לעבוד על זה בדברים קטנים, לא בדברים גדולים, בדברים קטנים. מה הכוונה בדברים קטנים? האדם צריך להרגיל את עצמו בדברים קטנים לתת, להתרגל, איפה אני יכול לתת לזול, לשני. דוגמה, אני רואה מישהו שאני מכיר שצריך איזה עזרה, באמת, אין לי חשק עכשיו לעזור לו. וזה בסדר, יש פה עוד כמה אנשים שיכולים לעזור לו. זה לא פיקוח נפש. הוא יצליח במה שהוא עושה, הפוך. אין לך חשק לעזור לו, תתגבר על זה, לך תעזור לו. הפוך. להתחיל, הכוונה היא להתחיל לשבור לאט לאט, בזהירות, לאט לאט, להתחיל לשבור לאט לאט את הרצון לקבל ולהפוך אותו לרצון לתת. באיזה אופן? לעשות פעולות, דברים מעשיים, הלכה למעשה. אתה רואה דברים שאתה יכול לתת, לעזור לזולת, זה יכול להיות בדיבור, זה יכול להיות בחיוך, זה יכול להיות לתת לו צדקה, זה יכול לעזור לו לסחוב איזה משהו, כל מיני דברים קטנים, להתרגל מאוד מאוד, שאנחנו צריכים להרגיל את עצמנו. ואומר רבנו בחיי, שכתב את הספר חובת הלבבות, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. האדם מרגיל את עצמו, האדם מרגיל את עצמו כל יום, קצת, כל יום, לחפש פשוט הזדמנויות. ושבים כמה חברים ביחד, הרבה פעמים ראיתי את זה, שיושבים כמה חברים ביחד, והגיע הזמן לשתות קפה. אתם יודעים, אני שמתי לב, ואני מודה, הנה עכשיו זה ערב יום הכיפורים, אני עושה תשובה. כמה פעמים אני שמתי לב, עכשיו זה ידוע, זהו, זה המצב, עכשיו הולכים לעשות קפה. אני שמתי לב שה-IQ שלי גדל פי שתיים, להתחיל לחשוב איך זה לא אני הולך לעשות את הקפה. וגם זה, אין פה עניין עכשיו... מה, הוא לא יכול ללכת לעשות את הקפה? מה זה עכשיו... ואז פתאום האדם מוצא סיבות למה הוא לא צריך ללכת להכין את הקפה. והוא בדיוק מוצא גם איזה להגיד או לעסוק באיזשהו דבר שכולם יבינו שעכשיו זה לא הזמן לפנות אליו לבקש לעשות את הקפה. כי הוא בדיוק עסוק באיזה... אני שמתי לב שהאדם נהיה ממש מאוד מאוד חכם באותם רגעים האלה, איך עכשיו אני מציג את זה כלפי הסביבה הקרובה שלי, שיבינו שאני לא האדם המתאים להכין את הקפה. בדיוק הנקודה, בדיוק הפוך. פה דווקא, תשים לב, שאדם ישים לב, אין לי חשק עכשיו לעשות את הקפה. אין לך חשק, קום תעשה את הקפה. תשבור קצת את המידות שלך. לכן, אומרים חכמים, אומרים החכמים דבר נפלא, יותר משההורים נותנים לילד, הילד נותן להורים. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שיותר משההורים, מה, ההורים שנותנים לילד זה, כולנו יודעים, זה הדבר הכי קשה, זה להתחיל לגדל את הילדים, והרבה פעמים הם משגעים אותך ברוך השם בכל הכיוונים, בכל הצדדים. ואף על פי כן אומרים חכמים, יותר משההורים נותנים לילד, הילד נותן להורים. אומרים, למה? מה ההבנה פה? כי הילד מכריח אותנו לעבוד על הנקודה של הרצון לקבל ולהפוך את זה לרצון לתת. לכן, בגלל שהמציאות של הילדים היא מכריחה אותנו לעבודה הזאת, לכן אומרים חז"ל דבר נפלא מאוד. הם אומרים, כל מה שאתה נותן לילד, תדע לך שהמציאות של הילד נותנת לך יותר. כי נותן לך את הכלים, את המציאות שאתה תעבוד על על אפך ועל חמתך, אין לך ברירה. אם הוא קם באמצע הלילה ובוכה, אז אתה תקום מהמיטה למרות שאתה לא רוצה. ופה גם יש עכשיו את הידוע, את הסוגיה שהיא כמעט בכל בית יהודי, ברוך השם, מי יקום? מי יקום? אישה עכשיו אומרת לו, תקום. אמרה לו, אל תקומי. אז מכיוון שהוא למד יותר תורה, אז הוא אומר לה, הם מתחילים להתווכח. אז הוא אומר לה, תראי, אין טעם להתווכח. אנחנו חייבים להביא ראיה מפסוקים. כתוב בפסוק, עצת השם, היא תקום. אז את חייבת לקום. תראה, זה פסוק מפורש. מה, את הולכת נגד פסוקים שכתובים בתורה? עצת השם, היא תקום, את חייבת לקום. אז הוא גם מסביר שזה בדיוק הולך על האימא בלילה. שהשם אומר, העצה שלי זה שהאימא תקום. כל הנקודות האלה, כל הנקודות האלה, זה בדיוק הדברים הקטנים, היומיומיים, שבאמת, באמת, אם אנחנו יודעים את זה, אם אנחנו מודעים לזה, מודעים לדבר הזה, אז אנחנו מבינים כמה במאמץ קל, כמה במאמץ קל אנחנו יכולים לשנות את כל המציאות שלנו, להפוך את הקבלה לנתינה. ושוב, לא לעשות דברים גדולים, אלא לקחת דברים קטנים כל יום, לקחת גם לפי מה שאדם שם לב, יכול, מתבונן פעם, פעמיים, שלוש, להתחיל להפוך את העצלות, את הרצון שלו לקבל, דווקא שמה, תהפוך את זה לנתינה. וזה, כמו שאומר רבנו בחיי, אחרי המעשים נמשכים ללבבות. מאיכן נמשך אצל עם ישראל, כי השורש שלנו, אז אומר הזוהר הקדוש, שהשורש האמיתי של האדם היהודי זה הנתינה, לא הקבלה. באמת, באמת, בפנימיות שלנו אנחנו מאוד רוצים לתת. רק מה? אנחנו צריכים לגלות את זה. צריכים להוליד בתוכנו, להוציא מן הכוח על הפועל את הרצון לתת. אומר הזוהר הקדוש דבר נפלא. מאיכן זה נמשך? מי הראשון שהיה שלם במידת הנתינה? האבא. האבא הראשון. בדיוק, אברהם אבינו. אברהם אבינו נקרא איש החסד, מידת החסד. מדוע הוא נקרא מידת החסד? כי העבודה של אברהם אבינו הייתה להפוך קבלה לנתינה. לכן אנחנו מוצאים סיפור מאוד ידוע אצל אברהם אבינו, שהתורה מספרת לנו פרשת וירא, שאברהם אבינו ביום השלישי, אחרי שהוא עשה ברית מילה, והוא לא היה צעיר כידוע, עשה את הברית מילה. אז הכתוב בפרשת וירא, וירא אליו השם. מספרת לנו התורה, שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו. שכמו שהגמרא אומרת, מניין שהקדוש ברוך הוא מבקר חולים, בא, הנה ראיה, הוא בא לבקר את אברהם אבינו. כפשוטו, זה נקרא התגלות שכינה. התגלות שכינה, והאור רוחני מאוד גבוה התגלה לאברהם אבינו, הוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, באמת בא לבקר אותו. זה אמיתי, הוא בא לבקר אותו. ותוך כדי הביקור הזה, שאברהם אבינו נמצא בכזה רוחניות גבוהה, שהקדוש ברוך הוא מבקר אותו, אברהם אבינו פתאום רואה ממרחק שלושה אנשים מתקרבים. באמת, אנחנו יודעים, האנשים האלה לא היו אנשים, זה היו מלאכים שבאו לבשר לאברהם אבינו את הבשורה. אבל אברהם אבינו לא ידע. משמיים, זה היה ניסיון. משמיים, אברהם אבינו לא ידע. לא רק שהוא לא ידע שהם לא מלאכים, הוא חשב שזה בני אדם, אלא, ומספרת לנו התורה, מה הוא חשב? מי הוא חשב שזה האנשים האלה? מה הוא ראה? הוא ראה בדואים, ערבים, עובדי עבודה זרה, משתחווים לכל מיני דמיונות ושטויות שזה היה באותה תקופה. כך רואה אברהם אבינו. מה עושה אברהם אבינו? עכשיו הקדוש ברוך הוא מבקר אותו. הוא נמצא באיזושהי מציאות רוחנית מאוד מאוד גבוהה, דבקות בשכינה, אברהם אבינו נמצא. ועכשיו הוא רואה שלושה גויים, ערבים, עובדי עבודה זרה, עוברים ליד האוהל שלו. מה אברהם אבינו עושה? כל אחד מאיתנו, אם אנחנו עלינו את הניסיון הזה, מה השאלה? מה עכשיו הגוי הזה? מה יש להתעסק עם הגוי הזה? הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני נמצא בשיא הדבקות הרוחנית, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותי, יש לי גילוי שכינה. עכשיו אני אלך להתעסק עם שלושה ערבים? לא, זה ביטול תורה, יש פה הרבה סברות. אומרת התורה, שאמר לו, אברהם אבינו פנה לקדוש ברוך הוא, אמר לו, בי אדוני, תמתין, תמתין קצת. אני ממש מכילה, יש לי פה אורחים, תחכה. אברהם אבינו קם ורץ אל האורחים האלה, ומתחיל להתעסק איתם, ואומר להם, בואו תיכנסו, ורחצו רגליכם, הולך להביא להם מים, לחוץ את הרגליים. אחר כך הוא רץ וירץ אל הנער, ואומר לנער, תכין את הבקר ואת החמה, הוא מכין להם, הוא דואג להכין להם סעודה. אברהם אבינו עוזב אין ספור מדרגות רוחניות, דבקות אין סופית בקדוש ברוך הוא, בשביל מה? בשביל מה? להכניס אורחים, איזה אורחים? תגיד, אולי אחד הצדיקים, בסדר? שלושה ערבים, עובדי עבודה זרה. אברהם אבינו עוזב את הכל כדי לעסוק בהכנסת האורחים. אומרים חז"ל, מכאן אנחנו לומדים שגדולה הכנסת אורחים ממה? קבלת נשכנה. עכשיו שימו לב לעומק דברי חז"ל. שימו לב לדברי חז"ל. הכנסת אורחים, איזה מין מעשה זה? נתינה, נכון? זה הכל נתינה. ודאי שזה נתינה. אנחנו רואים גם בפועל, אברהם אבינו הוא מביא להם מים, מחוץ את הרגליים, הולך להכין להם אוכל, מגיש להם את האוכל. אברהם אבינו, זה נתינה. יותר גדול ממה? מקבלה. שימו לב, קבלה. פה התורה מלמדת אותנו דבר מאוד גדול. הנתינה שהאדם נותן לזולת, הכי גשמית, הכי פשוטה לכאורה, יותר גדולה מהקבלה הרוחנית הכי גבוהה. וזה החידוש הגדול אצל אברהם אבינו, זה מה שהוא מלמד אותנו. כל נתינה הכי פשוטה, יותר גבוהה לפי האמת, עכשיו לקבל את האורות הרוחניים הכי גבוהים. וזה אברהם אבינו השיג. שזה החידוש הגדול של כל המעשה הזה. שכל פעולה של נתינה יותר גדולה מכל פעולה, מכל מציאות של קבלה. וזה נקודה אחת. זה היסוד, היסוד הזה, זה יסוד למעשה, כל המידות הטובות כלולות בדבר הזה. ברגע שאדם מקבל על עצמו ומשתדל לעבוד בדבר הזה, לאט לאט הוא הופך את כל המידות שלו. כל המידות שלו לאט לאט משתנות, אפילו עם האדם. הכי כעסן ומקפיד ורע וכן הלאה. אם יקבל על עצמו לעבוד על הנקודה הזאת, האדם יראה בעצמו תוך כמה זמן איך כל המידות שלו משתנות. זה פלא גדול. מדוע? כי זה נקרא טיפול בשורש של המידות, בשורש הנשמה של האדם. ברגע שאנחנו עובדים על זה, כל המציאות שלנו משתנית. וזה עכשיו, לקראת יום הכיפורים, וגם ביום הכיפורים, אנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו, ואנחנו מקבלים על עצמנו, כלומר בלי נדר, אבל מקבלים אצלנו לעבוד את הדבר הזה. וזה פותח שערי תשובה. זה אחד מהשערי תשובה, זה להפוך את הרצון לקבל לרצון לתת. ובדרך אגב, אנחנו אומרים, כשאמרנו להפוך את הרצון לקבל, הרצון לתת, אני אומר לכם, זה לא שאנחנו לא נקבל. זה לא הכוונה שאדם בעולם הזה חייב לקבל. אי אפשר לחיות פה בלי לקבל. אבל להפוך את זה, זה לא שאנחנו לא נקבל. זה להפוך את הרצון. שהרצון שלנו לא יהיה רצון לקבל, זה יהיה רצון לתת. לקבל, אז כתוב בספרי החסידות והמוסר, בוודאי שאדם יקבל. אדם יקבל ממילא. רק אתה אל תרצה. אתה מהפנימיות שלך, אל תחפש את הקבלה, תחפש את הנתינה. וזה למעשה תיקון יסודי מאוד של כל המידות. כל המידות של האדם משתנות מזה. זה בין אדם לחברו. זה היסוד של בין אדם לחברו. עכשיו נגיד עוד נקודה אחת, שזה בין אדם למקום. אומר רבנו אריה הקדוש, שלכל אדם יש, זה נקרא נשמה פנימית. מה הכוונה נשמה פנימית? הנשמה הפנימית זה מציאות רוחנית שנמצאת בתוכנו, שמרגישה ורוצה הרבה דברים, לא תמיד אנחנו מודעים אליה. יש רק זמנים מיוחדים שהנשמה הפנימית שלנו מתגלית לנו. והנשמה הזאת שנמצאת בתוכנו, זה נקרא החיבור והקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לדעת, הנשמה הפנימית בתוכנו מדברת עם הקדוש ברוך הוא, אוהבת את הקדוש ברוך הוא, כועסת על הקדוש ברוך הוא, היא מנהלת מערכת יחסים שלמה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מכיוון שאנחנו לא מודעים, אז אנחנו הרבה פעמים לא יודעים. לפעמים אנחנו מקבלים איזו הערה, התנוצצות מהנשמה הפנימית אל ההרגשה ואל ההבנה שלנו. אבל למעשה לכל אדם יש מציאות פנימית מאוד מאוד חזקה, היא עוצמתית מאוד, רק שאנחנו עדיין לא הכרנו אותה ולא גילינו אותה ולא חשפנו אותה לפנינו. המציאות הפנימית הזאת בקבלה היא נקראת שורש הנשמה. ויתר הדיוק זה נקרא, שאם פעם יראו את המושגים האלה שידעו, זה נקרא נשמה חיה יחידה. זה שלוש מושגים, נשמה חיה יחידה, זה נקרא שורש הנשמה של האדם. ומצד השורש של הנשמה של האדם, האדם הוא רוצה את הקשר ואת ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. זה שורש הנשמה שלנו. גם על השורש הזה, שנקרא הנשמה חיה יחידה, יש מסכים, יש הסתרות. אנחנו צריכים לתקן בזה, צריכים לתקן דברים. ברגע שאנחנו יודעים לתקן את המסכים שנמצאים על הנשמה הזאת הפנימית שנמצאת בתוכנו, אז הנשמה הזאת יכולה להתגלות ולהאיר לנו אור מאוד גדול. ובאמת, בשעה שאדם זוכה להאיר אור מתוך הנשמה הפנימית שלו, באותו רגע כל העולם בטל כלא היה. מכיוון שזו מציאות כל כך עוצמתית שעוטפת את האדם ברגע אחד. ברגע שזה מאיר, ברגע אחד האדם בכלל לא נמצא פה. האדם יכול להיות עד אותו רגע באיזושהי מציאות מסוימת. יכול להיות שהוא כועס, יכול להיות שהוא עצוב, אולי הוא מדוכדך, אולי מאש, אולי... כל מיני דברים שיכולים לעבור על האדם. ברגע שאדם זוכה לקבל הערה משורש הנשמה שלו, באותו רגע, זה לוקח פחות משנייה, האדם בכלל נמצא במקום אחר לגמרי. פתאום הוא מרגיש דברים אחרים, חווה דברים אחרים לגמרי, עוברים לו מחשבות. זה באמת, האור והכוח והעוצמה של שורש הנשמה הוא הרבה הרבה יותר גדול מכל המציאות שאנחנו מכירים בתוכנו. רק מה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעבוד ונתקן את זה, לכן זה לא כל כך, זה לא כל כך גלוי אלינו. זה נקרא, בקבלה קוראים לזה מתי ולא מתי, מגיע ולא מגיע. זה מגיע פתאום איזושהי התנוצצות ואחר כך זה נעלם. אחר כך עוד פעם מתנוצץ ועוד פעם נעלם. כל זה, מה אנחנו צריכים לעשות עם הדבר הזה? זה אומר רבנו הרי הקדוש, שהאדם יש לנו עבודה בזה. יש מסכים שמסתירים מאיתנו את שורש, את שורש הנשמה. ואנחנו צריכים לעבוד, להסיר את המסכים האלה, כמובן שלא אי אפשר בבת אחת, אלא זה צריך להיות בהדרגתיות, ולאט לאט אנחנו יכולים להתחבר ולהאיר בתוכנו ולגלות בתוכנו את האור הנפלא הזה. זה אור מופלא מאוד, הדבר הזה, השורש של הנשמה של האדם. ויש אפשרות לכל אדם, ולעתיד לבוא, כזה שאנחנו מבטיח, ולא ידח ממנו נידח, כולנו גם נגיע לזה. אבל אנחנו שואלים מה פה, בעולם הזה, במציאות הזאת, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לגלות את האור הזה של השורש הנשמה. יש בזה, בוודאי שבדבר הזה יש כמה וכמה דרכים וכמה וכמה עצות, ואנחנו נעמוד על נקודה אחת, נקודה אחת שהיא מאוד מאוד יסודית. אומר הזוהר הקדוש, מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. הזוהר הקדוש אומר שבשעה שאדם הראשון חטא בחטא עץ הדעת טוב ורע, אז זה השפיע על כל הדורות ועל כל הנשמות. למה? זה נושא בפני עצמו, שצריך ללמוד את זה, אבל למעשה חטא אדם הראשון זה לא היה חטא רק של אדם הראשון, אלא לכל הנשמות, לכל אחד מאיתנו יש חלק בחטא אדם הראשון. זה הרבה כתוב בספרי הקבלה. אחרי חטא אדם הראשון, ירד מסך לכל הנשמות. כל נשמה יהודית ירד עליה מסך, הסתרת פנים, איזושהי הסתרה שגורמת, היא הסיבה ששורש הנשמה שלנו לא מאיר לנו. זה הכל מתחיל בעצם מחטא אדם הראשון. המסך הזה הוא נקרא, זה יסוד מאוד גדול במסך, יש בזה כמה בחינות, אבל זה בחינה מאוד מאוד עמוקה במסך הזה. אחד הבחינות זה שהאדם נולד בתוכנו כעס על הקדוש ברוך הוא. יש כזה מציאות, כל זה קרה אחרי חטא אדם הראשון, האדם כועס על הקדוש ברוך הוא. שוב פעם, צריך להבין למה, גם זה יש לזה הסברים, רק זה נושאים שלמים בפני עצמם, שאם ירצה השם נדבר על זה. אבל כרגע אנחנו רק מדברים על הפועל היוצא, התוצאה הסופית. אחרי חטא אדם הראשון נולד כעס על הקדוש ברוך הוא. אומר הרב דסלר, בספר שנקרא מכתב מאליהו, הוא אומר דבר גדול מאוד, דבר נורא. הוא אומר, תדע לך, ככה הוא אומר, כל כעס שאדם כועס על החבר שלו, על אשתו, על ההורים שלו, על הילדים שלו, לא משנה על מי, על אובמה, על נתניהו, על מי שאדם רוצה לכעוס. וסיפרתי פעם, נסעתי עם נהג מונית, אז מזל שהיה, זו הייתה נסיעה יחסית קצרה. נסעתי איתו בערך 9 דקות. אז התחיל להתלונן אז על שר התחבורה. אז אני שתקתי, לא אמרתי כלום. אז הוא ראה שיש פה אוזל בקשיבה, אז התחיל לספר לי שאמר, אתה יודע, זה היה בירושלים, כל האנשים בירושלים, לא רוצה להגיד מה שהוא אמר, אבל כל האנשים בירושלים, בלשון שלנו, בתרגום, זה לא שווים כלום. כן, אני המשכתי לשתוק, מה אני אגיד לו? כולם לא שווים כלום, אני גם בירושלים, אז גם לא שווה כלום. אז אני שתקתי, אז הוא עבר לארץ ישראל. אמר, אתה יודע, בכל מדינת ישראל, אין בן אדם אחד ששווה משהו. אז בוודאי שאני אשתוק. הוא עבר לכדור הארץ. מזל שירדתי באוטו, והרגשתי שהוא רוצה ללכת עם ההיסטוריה האחורנית. הוא רוצה להגיד לי ש100 השנים האחרונות על כדור הארץ, לא היה בן אדם אחד ששווה. ואם זו הייתה נסיעה ארוכה, היינו מוחקים את כל ההיסטוריה. לא היה בן אדם על כדור הארץ. אומר הרב דסלר, בספר מכתב אליהו, אומר, כל ההרגשות של כעס, הקפדה, שאדם מרגיש, ודבר עוד הרגשה, שאדם עצוב, אומר יסוד נורא מאוד, עמוק מאוד. אומר, תדע לך, אומר הרב דסלר, זה הכל נובע משורש אחד. האדם לא כועס באמת על מישהו אחר. פה בעולם זה נראה ככה. אומר, אבל בפנימיות, האדם כועס על הקדוש ברוך הוא. הוא לא כועס על מישהו אחר. יש מחטא אדם הראשון, נולד בלב כל אדם, כעס על הקדוש ברוך הוא. ואנחנו לפעמים, זה זכות לדעת את זה. צריך לדעת, זה זכות. שאדם יודע את זה. כי הרבה אומרים, אני כועס על הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? אני כועס על אשתי, מה פתאום על הקדוש ברוך הוא? מה, הוא עשה לי משהו? הוא לא עשה לי שום דבר. היא עשתה לי. רק הוא שכח את זה, בדיוק, הכל זה התחיל. מאיפה זה התחיל כל הטענה הזאת? אדם הראשון בעצמו, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? שאל אותו, אכלת מעץ הדעת? מה הוא אמר לו? האישה אשר נתת לי מדי. מאז זה מתחיל. כל הבעיות של שלום בית מתחילות משם. ושם כבר מתחיל, התחלת הבעיות של שלום בית, זה האישה אשר נתת לי מדי. צריך לדעת. כשהוא אמר לו, האישה אשר נתת לי מדי, הוא אמר לו, תשמע, אדם הראשון אמר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה יודע למי אני באמת כועס? מה, היא אשמה? האדם הראשון אמר לקדוש ברוך הוא, מה, היא אשמה? היא קלה דעת. אתה אשם, מה נתת לי כזה דבר? מה נתת לי עכשיו תיקון כזה דבר? בא, נתנה לי תפוח, ואמר לי, כדאי לך לאכול, זה השגות, זה רואים עולמות, רואים כל... האדם הראשון אמר לקדוש ברוך הוא, אתה הבעיה פה. שהוא אמר לו, האישה אשר נתת עמדי, הוא אמר לו, כל הבעיה מתחילה ממך. אומר רבנו הרי הקדוש, סליחה, הזוהר הקדוש אומר, בלב כל אדם יש את הטענה הזאת, האישה אשר נתת עמדי, החבר שנתת עמדי, את עצמי נתת עמדי, אתה נתת לי יצרה כזה, אתה נתת לי שכנים כאלה. האדם, יש, זה נקרא שיחת הנפש. האדם, מה? כולם. מה? אישה רק בעלה, מה? מדרך ארץ, תדידו ככה, אבל זה ברוך השם, זה מאוד מאוד דו-סיטרי, מאוד הדדי. למרות, שרבנו הרי הקדוש אומר, אני לא יודע אם להגיד את זה, שלא ישתמשו לזה לרעה, אבל רבנו הרי הקדוש אומר שעיקר התיקון בדור הזה זה הגברים ולא האנשים. אבל זה לא כל התיקון, כי יש כאלה שהיו נשים ששמעו, מישהו סיפר להם מה שהרי הקדוש כותב, אז הם למדו שכל התיקון זה הגברים. לא, הוא אמר עיקר התיקון, לא כל התיקון, זה עיקר התיקון. גם לאנשים יש קצת לתקן. 10%, בסדר, אבל לא לשכוח את 10% הזה. זה כמובן בבדיחות אמרנו, בדבר הזה. אבל היסוד הוא יסוד עמוק מאוד. יש בלב האדם טענה, נגד הקדוש ברוך הוא. לכן, פה יש עבודה מאוד גדולה, שכותב את זה אחד מתלמידי רבי נחמן מברסלב, קראו לו רבי אברהם ורבי נחמן, ואומר דבר לשון שכמעט פילית בהתחלה שרואים אותה, אבל צריך להבין את עומק דבריו. אומר, חז"ל אומרים לעולם מבי דן כל אדם לכף זכות. אומר רבי אברהם, אני מרבה את זה. מה אני מרבה? תדון גם את הקדוש ברוך הוא לכף זכות. האדם צריך לדון גם את הקדוש ברוך הוא לכף זכות. מה הכוונה? מה זאת אומרת לדון את הקדוש ברוך הוא לכף זכות? אומר רבי אברהם, כשקורה לך מציאות, חוויה לא נעימה, אתה עובר איזושהי בחינה של צער תאור איזה בחינה של זה, אז תדע, באמת נכון, מעת השם יצא הדבר, וגם זו לטובה. זה כמו שהיה רבי עקיבא היה אומר, כל מן דוד רחמנא לטב עביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. זה לא סתם דיבור בעלמה. רבי עקיבא היה גדול התנאים. זה כמו שמשה רבינו נתן את התורה שבכתב, רבי עקיבא נתן לנו את התורה שבעל פה. כך כתוב בספרים. רבי עקיבא היה אדם מאוד גדול. היסוד של החיים של רבי עקיבא היה, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. זה היה לו עבודת חיים בזה. כל התורה שרבי עקיבא נתן לעם ישראל, שזה אין סוף תורה שהוא נתן לנו, רבי עקיבא, הנחיל לנו, זה הכל היה בזכות העבודה הזאת שרבי עקיבא עשה, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. כל לך משהו מצער. זה בכל מיני דברים, אם זה דבר גדול, אם זה דבר קטן, באותו רגע שאתה מרגיש התמרמרות, כעס, הקפדה, כמובן, זה צריך להתרגל לזה. תעצור רגע את עצמך, תמתין שנייה, תתבונן, תגיד, תסתכל למעלה, תגיד ככה בחיוך, בסדר. הכל ממך, הכל לטובה. תמשיך הלאה. אדם שיכול לעשות את זה, אומר רבי אברהם ורבי נחמן, זה התיקון הכי גדול שאדם יכול להמשיך בנפש שלו, על כל פנים בין אדם למקום. כי אנחנו, דבר ראשון שאנחנו צריכים לדעת, אנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? היצר הרע שנכנס בתוכנו אחרי חטא אדם הראשון, זה כעס, זה הקפדה על הקדוש ברוך הוא, וכל הדורות, כל אדם יהודי מברר את זה. ברגע שאנחנו זוכים להפוך את ההרגשות השליליים שלנו לחיוביים, צריך לדעת, נמשך עלינו תיקון מאוד מאוד גדול. באותו רגע שאתה רוצה עכשיו לתפוס מישהו ולעשות לו תיקון הנצחי שלו, יש כאלה שרוצים, יש כאלה, פגשתי באומן כמה שאמרו לי, אנחנו אחראים על התיקון הנצחי של האדם. אנחנו עזרנו לכמה אנשים להגיע לתיקון הנצחי שלהם. השם יעזור ברוך השם, שזכו להגיע לרבנו. אז לפני שאתה שופט אותו, אתה דן אותו, אתה גומר אותו, אתה חותר אותו לכל הצדדים, או על המציאות עצמה, אתה כועס פה על מישהו, תעצור רגע, תתבונן, תעצור לשלוש שניות, תתבונן. מעת השם יצא הדבר, והכל לטובה. זה, הדיבור הזה, המחשבה הזאת, זה לא אקמול, זה יסוד גדול ועצום מאוד בעבודה. הצדיקים הגדולים, כל עבודת חייהם הייתה לשבור עוד כעס. יש מצב, מישהו פעם ראה את היסוד הזה שעכשיו אמרנו, בליקוטי מוהר"ן, הוא אמר, זהו, אני עובד על זה. אני עובד על הנקודה הזאת, אני לא כועס על אף אחד, אני לא מקפיד על אף אחד, אני יודע שהכל מהשם והכל לטובה. טוב, בשמיים ראו שמדובר ביהודי צדיק. ואמרו, טוב, בוא נראה, ננסה אותו. ומה קרה? הניסיון הראשון היה שהוא איבד 5 שקל. עכשיו, פתאום הוא ראה שהוא איבד 5 שקל, אמר, 5 שקל איבדתי, רגע, ברוך השם, השם, הכל ממך והכל לטובה, והתחיל לרקוד ולהיכנס לשמחה, והעלה את זה לשורש העליון שלו. השמיים שמו לב שבאמת מדובר פה בעובד השם גדול מאוד, יהודי, ברוך השם, שיקבל על עצמו מסירות נפש. חיכו עוד 4 ימים שהוא יתבודד, שיתפלל, שיתחזק, והוא איבד 100 שקל. זה היה ניסיון אחרי זה. כשהוא איבד את 100 שקל, זה לקח לו דקה ככה להבין מה קרה פה, להתאושש. אמר, לא, השם, זה ממך והכל לטובה. ברוך השם. אז ראו שהוא ככה עובד השם מאוד מאוד רציני, וברוך השם בעל מדרגה מאוד גבוהה. סובבו עכשיו סיבה שאיזה יהודי יגנוב ממנו 500,000 שקל. אתם יודעים מה קרה? אבל ככה, קודם כל הוא התקשר לכל החברים שהוא בקיר, יש לו חברים טובים מהילדות שלו, שיודעים לפעול כל מיני פעולות מחתרתיות פה בכדור הארץ. הוא אמר, אחרי שאני מחזיר את הכסף, אחרי שהוא ישלם את כל מה שהוא צריך לשלם בעולם הזה ובעולם הבא, אנחנו נעזור לו להגיע, לעשה לו יום הכיפורים, אנחנו נתקל אותו בכל התיקונים שצריך לתקל אותו, בעזרת השם, אחרי שכל זה יעבור, אני אגיד לקדוש ברוך הוא שהכל לטובה. אז אני אוכל להגיד לו שהכל לטובה. זה משל. הנמשל, באמת הנמשל הוא מאוד עמוק. הנמשל הוא שכל פעם מעלים לנו את הרף של הניסויים, שמנסים אותנו. אז עוד מכניסים את האדם לעוד ניסיון, לעוד קושי. אבל בראש שם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו ברחמנות, אז הוא לא עושה את זה כחס ושלום, זה יהיה עוצמתי, לא נוכל להחזיק מעמד בזה. אבל זה העבודה שלנו כל פעם, להשתדל עוד קצת לעבוד על הנקודה הזאת. וזה, קודם הזכרנו את רבי עקיבא. רבי עקיבא, זה הייתה עבודת חייו. ולא הסתפק בזה רבי עקיבא. כמה שהיה לו עבודת חיים בדבר הזה, הוא לא הסתפק בזה. לכן, כאמר, הגמרא מספרת את הסיפור הידוע והנורא, שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו את כל הדורות, והוא ראה את גדולתו של רבי עקיבא. הוא ראה שהולך להיות גדול תלמידי החכמים בכל הדורות, רבי עקיבא. ואז, בתורה שבעל פה הוא היה הגדול ביותר. ואז, הקדוש ברוך הוא גם הראה לו את מיטתו של רבי עקיבא. ומה הייתה מיטתו? הוא היה מעשרת הרוגי מלכות, סרקו את גופו במסריקות של ברזל. אז משה רבנו לא הבין, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה? מה זה, איך יכול להיות שאדם כזה גדול וכזאת מיטה? מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שתוק, ככה לה במחשבה תחילה. וכולם שואלים, מה התשובה הזאת שענה לו? שתוק, ככה לה במחשבה תחילה. מה הקדוש ברוך הוא בעצם אמר? תשתוק, כך רציתי. זה בדיוק משה רבנו שואל אותך. איך יכול להיות שאתה רצית שיהיה כזאת מציאות? שכזה אדם גדול יעבור כזאת מיטה משונה. מסביר אחד המפרשים, הרמ"א מפנו, ואומר את זה על פי, יש לו ראיה לדבר הזה, מהגמרא, אומר הרמ"א מפנו דבר נורא מאוד. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שתוק, כך עלה במחשבה תחילה. על איזה מחשבה הוא אמר שעלתה תחילה? אומר הרמ"א מפנו, המחשבה של רבי עקיבא בעצמו עלתה לפניי תחילה, הכוונה לפני שהוא מת. איזה מחשבה? הוא ביקש ממני את זה. הוא ביקש ממני למות במסריקות של ברזל. למה הוא ביקש? מאיפה אנחנו יודעים שהוא ביקש את זה? הגמרא במסכת ברכות אומרת, שראו אותו שסורקים את גופו במסריקות של ברזל, והיה אומר קריאת שמע באהבה גדולה, שאלו אותו תלמידיו, רבנו, עד כדי כך? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער, מי ייתן פסוק זה לידי והקיימנו, ברגע מיטתי, ועכשיו שבא לידי, לא הקיימנו? אומר הרמ"א מפנו, מהמעשה הזה שהגמרא מספרת, מכאן רואים שרבי עקיבא כל ימי חייו ביקש מהקדוש ברוך הוא למות במיטה הזאת. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שתוק ככה לבא מחשבה, תחילה, תשתוק, כאילו, אין לך פה שום טענה, למה? כי אני... מקיימתי רצון יראב יעשה. הוא ביקש ממני את זה ואני קיימתי, אני נתתי לו את זה. שואלים המפרשים, על פי זה לא מובן. רבי עקיבא, למה רבי עקיבא רצה את הדבר הזה? מה הסיבה שרבי עקיבא רצה למות כזאת ביתה? זה לא העבודה שלנו, זה לא העבודה ששייכת לנו. רק להבין את המדרגה של רבי עקיבא. אומרים המפרשים דבר נורא מאוד. רבי עקיבא ראה את החטא אדם הראשון, כי הוא היה באדם הראשון. היה בעקב של אדם הראשון, שכתוב שהעקב של אדם הראשון מכה גלגל החמה, אומר רבנו אריה הקדוש, העקב של אדם הראשון זה נשמת רבי עקיבא. אז הוא אומר שרבי עקיבא רצה להיכנס לעבודה, לתקן את חטא אדם הראשון. והוא ידע שהקלקול הוא כעס והקפדה לקדוש ברוך הוא, ורבי עקיבא נכנס לעומק עבודה, לעבודה עמוקה מאוד, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, כל ימי חייו, תתן לי עוד ניסיונות, עוד הסתרת פנים. ועד שהוא לא נחה דעתו של רבי עקיבא, שביקש מהקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה את ההסתרה הכי גדולה. אני רוצה שאתה תוריד אותי להסתרה הכי גדולה, וגם שם אני לא יוחס עליך. גם שם אני אשבור את היצר הרע הזה, שנכנס מחטא אדם הראשון, ואני אעבוד על הנקודה הזאת. לכן אומר רבנו אריה הקדוש, שרבי עקיבא במיטה הזאת, תיקן את כל הנשמות עד סוף הדורות. יש לנו הרבה, אנחנו חייבים הרבה מאוד לרבי עקיבא. כי אומר רבנו אריה הקדוש, שאם חס ושלום רבי עקיבא לא היה עושה את העבודה הזאת, אנחנו היינו צריכים לעשות את העבודה הזאת. הוא אומר ככה, הוא אומר דברים חריפים מאוד על הדבר הזה. על כל פנים, מה אנחנו רואים אצל רבי עקיבא? אנחנו רק לומדים את היסוד, צריך לדעת, אנחנו לא שייכים לזה, זה לא עבודה שלנו. רבי עקיבא היה במקום רוחני אחר לגמרי, אנחנו, לא, מאיתנו לא דורשים עבודה של כזאת, אנחנו רק לומדים מפה את היסוד הזה, על כל פנים, עד כמה גדול הדבר הזה לעבוד על הנקודה, לא להקפיד על הקדוש ברוך הוא, הפוך להשתדל, לקבל את זה לטובה, לראות שאת השם יצא הדבר, והכל לטובה, ואז זה מגלה את הנשמה הפנימית שבתוכנו. זה המסך. המסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה העניין של הכעס, והעבודה שאנחנו עובדים כנגד הזה. ממש להגיד לקדוש ברוך הוא, ברוך השם, אני יודע, ניסית אותי עוד פעם, הכל ממך, הכל לטובה, לחייך איזה חיוך אחד כלפי שמיים ולהמשיך הלאה. וזה עושה המתקה מאוד מאוד גדולה. לכן, כשחז"ל אומרים, שמשה רבנו, שדוד המלך, זכה להיות שורש המשיח. אנחנו יודעים, לכן אנחנו אומרים, משיח בן דוד. בכל חייו, שברוך השם היה צדיק גדול מאוד, חסיד, כמו שהגמרא אומרת, כל חייו הוא עבד להגיע לזה. ולא זכה, דוד המלך, ולא זכה להגיע להיות המדרגה של שורש המשיח. מתי הוא זכה? מתי הוא זכה? אומר הזוהר הקדוש על דבר אחד, על פעולה אחת שהוא עשה כל ימי חייו, זכה להיות שורש המשיח. מה זה היה? בשעה שהוא ברח מאבשלום, והיה מציאות מאוד מאוד קשה, עייפים ורעבים וצמאים, הם היו בניסיון מאוד מאוד קשה, אבשלום הצליח להמריד את רוב עם ישראל כנגד דוד, בשעת הבריחה יצא לקראתו נכד של שאול המלך, קראו לו שימי בן גרה, כתוב שלא בצדק, לגמרי לא בצדק, הוא קילל את דוד המלך כללה נמרצת, קילל אותו נמרצת, כתוב זה ראשי תיבות, נואף, ממזר, רוצח, צר, תועבה, כל הקללות שבעולם הוא כלל, ושיתף בזה גם את השם המפורש, והיית הכל הוא קילל את דוד המלך. החז"ל אומרים, באמת היה רשות על פי התורה וההלכה לדוד המלך להרוג את שימי בן גרה, כי הוא מורד במלכות. מי שמקלל מלך, מותר למלך באותו רגע לתת הוראה ולהרוג אותו. זה על פי ההלכה. לכן היה עם דוד המלך אז, מי שהיה השר צבא שלו באותו זמן, אבישי בן צוריה, והם היו גיבורים גדולים, כל בני צוריה היו גיבורים מאוד גדולים, אבישי בן צוריה אמר לדוד המלך, כבוד המלך, רק תגיד לי מילה ואני מתקן אותו, אני מתקן אותו בתיקון הנצחי שלו, את שימי בן גרה. באותו רגע אמר לו דוד המלך, השם אמר לו כלל. אומר הזוהר הקדוש, שדוד המלך באותו רגע הסתכל בחוכמה העליונה ואמר, מעת השם יצא הדבר והכל לטובה. באותו רגע שדוד המלך אמר את זה, השם אמר לו כלל, יצא בת קול ואמרה, זכית להיות רגל רביעית של המרכבה. כל העבודה של כל חייו לא הייתה כמו היכולת של דוד המלך להתחבר עם המקום הזה, עם הנקודה הזאת, לראות שהניסיון הקשה הזה, הביזיון הנורא הזה, זה מעת השם והכל לטובה. ברגע שהוא עשה את זה, זכה להיות שורש המשיח. זה הנקודה השלישית. הנקודה השלישית זה השלוש נקודות שדיברנו היום, זה עכשיו יום כיפורים, הכנה ליום כיפורים. אחד זה העניין של הרצונות, הדבר השני זה להפוך קבלה לנתינה, והנקודה השלישית זה כל מאן דעביד רחמנא ליתר עביד. לראות, לחפש, איך אנחנו מתחברים לנקודה הזאת. קיבלנו איזה מכה, עברנו משהו, איזה, נפלנו, נכשלנו, מישהו ביזה אותנו, צייר אותנו וכן הלאה. לראות, זה לא קל, זה עבודה. איך אנחנו זוכים להתחבר עם הכל מעת השם והכל לטובה. וזה, אני רוצה להגיד משהו, זה אין לשער, הדברים, הנקודות האלה שדיברנו היום, אין לשער איזה רפואות נפש נמשכות על האדם. אני ברור השם, עם השנים ראיתי אנשים שהיו מדוכאים, בחרדות, עצובים, כל מיני, בקיצור, הם היו יכולים להיות פרנסה מאוד טובה לכמה פסיכולוגים וכמה פסיכיאטרים, וברגע שזכו להתחבר עם העבודה הזאת, ברוך השם למה שהם זכו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לחיים טובים וארוכים, ונזכה לעבוד אותו מתוך שמחה והרחבת הדעת. בשנה הזאת לקבל פני משיח ציבור.